שלום לכולנו, אחרי הפוגה קצרה, אנחנו ממשיכים בסדרה על י"ג עיקרי האמונה לפי הרמב"ם והחסידות. אנחנו הגענו לעיקר השלישי, התמזל מזלכם, שבושים יקרים, ואנחנו היום נעסוק בשיטתו של הרמב"ם, תבואו גם שבוע הבא, נעסוק בשיטת החסידות. אוקיי? חסידות בפנימיות, כי בעיקר הזה יש גם הרבה לפנימיות כמובן להרחיב. אז אנחנו הגענו אחרי שעסקנו בשני העיקרים הראשונים, עמדנו על הייחודיות שלה בתוך המסגרת של י"ג העיקרי, כאמור שני העיקרים הראשונים עוסקים במציאות השם, הרי זה העיקר הראשון, היצר השני זה אחדות השם, שהם גם חלק מתאג מצוות, כי זה התרי"ג מצוות, זה השתי מצוות היחידות בתוך התאג מצוות, שאסור לעשות עליהם אוקימתות, פיקוח נפש, צורך גדול, לא. כמו שזה, אנחנו עכשיו נתקדם ונתחיל לעסוק בעיקר השלישי. העיקר השלישי זה שלילת הגשמות אצל הבורא, כן? אין לא דמות הגוף ואין הגוף, כן? שאנחנו לא יאחס לו שום דבר גשמי לבורא יתברך, וכדרכנו בצורה מאוד שיטתית, אנחנו תמיד מתחילים מפירוש המשנה לרמב״ם, הקדמה לפרק חלק, המכונה פירוש המשנה לסנהדרין, ובואו נראה מה הרמב״ם כותב. רואים מקור א', והיסוד השלישי הוא שלילת הגשמות ממנו, והוא שזה האחד אינו גוף ולא כוח בגוף, לא יראו מאורות הגופים כגון התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה, ולפיכך שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, ואמרו לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא עיפוי, כלומר לא פירוד והוא עורף ולא חיבור, כי עפוי מין ועפו בחטף פלישתים, כלומר יתחפום וחטף להתחברם בהם, ואמר הנביא ולמיתו דמיון אל, ולמיתו דמיוני וישווה, ואילו היה הגוף, כי אז היה דומה לגופות, וכל מה שבא בספרים מתוארה ותוארי הגופות, כגון ההליכה והעמידה והישיבה והדיבור וכיוצא בזה, הם כולם דרך השאלה, וכמו שאמרו, דיברה התורה כלשון בני אדם, וכבר דיברו בני אדם בעניין זה הרבה, וזה היסוד השלישי, הוא אשר מורה למה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, כלומר, לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא, כמו שאמרנו, לא גוף ולא כוח בגוף. בעיקר הזה, אנחנו פוגשים, נפגשים, עם אחת הסוגיות בהן דעתו של הרמב"ן, היא מן הפורסמות, שלא לומר אולי הדעה הכי דומיננטית בהלך הרוח סביב כל הסוגיה הזו, וצריך לדעת שהיסוד, העיקר הזה של שלילת הגשמיות, הגשמות, זה לא רק נחלת היהדות, זה עיקרון יסודי, עיקרון מנחה, גם בדתות אחרות, בדגש על דתות שהן מונותאיסטיות, שרק אל אחד. ובכל מקרה זו גישה שהיא מרכזית מאוד בתפיסת האלוקות, גם באסלאם, גם ביהדות ובעוד דתות מונותאיסטיות. כי מה זה אומר? זה אומר שבעצם האל הוא מופשט, הוא אבסטרקטי, הוא לא משהו חומרי. ולכן שלילת הגשמות נחשבת חלק עיקרי מהאמונה היהודית, וגם היסודות המכוננים של האסלאם. ולכן בשתי הדתות, גם ביהדות וגם באסלאם, יש איזשהו נספח לעיקרון של שלילת הגשמות, יש גם כל מיני דעות או מצוות או שיטות נוספות שמשלימות את העניין הזה. כמו למשל, שלילת התארים מהאל, אם אינו שהוא הוא לא גשמי, אז אסור לי לתאר אותו, או אסור לי לעשות לו פסלים ומסכות, כי לא ראיתם כל פסל בתמונה, אז למה אתה מצייר אותו עם אף כזה, עם כנפיים כאלה, אוקיי? וכמובן שהיסוד לכל הדברים הללו הוא נמצא בתנ״ך, ואפס נגיד בכנות, שאם מסתכלים בתנ״ך, אז האם התיאורים האלוקיים התנ״כיים הם בהכרח שוללים גשמות? לא שומע?
לא.
ממש לא. כן, ויאמר אלוהים נעשה אדם איך? בצלמנו כדמותנו. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ והתעצב בליבו. ויראו את אלוהי ישראל, ומה הם ראו? ותחת רגליו, אופה, כמעשה לימת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. טוב, ונביאים, ויראה את אדוני, יושב על כיסא רם וניסה, נכון? עיני אדוני המה משוטטים בכל הארץ. מצד שני, יש לנו פסוקים אחרים שממש שוללים את הגשמות האל, ומורים על כך שהאל יש לו שוני משמעותי, ואי אפשר לייחס אליו או לחשוב כמותו בצורה אנושית, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, למה? כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורם מתוך האש. ואל מי תדמיוני וישבי יאמר קדוש, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, נאום אדוני. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם, אכן אתה אל מסתתר, אין קדוש כאדוני, הרבה פסוקים. ובאמת את הסתירות בין הפסוקים שמדברים פה על סוג של אנטומיה גופית, גשמית של אלוקות, לבין הפסוקים ששוללים כל מחשבה אנטומית או גשמית אל הקדוש ברוך הוא, הרבה פרשנים לאורך כל הדורות ניסו להסביר. הראשונים להתמודד עם זה זה התרגומים, בפרט תרגום אונקלוס, איך אתה יכול לפרש, נעשה אדם כעצם הקדמותנו, או עיני השם, או והתעצב אל ליבו. הם מנסים לפרש בצורה שמאוד מרחיקה ושוללת הגשמה, אבל לא ברור מה התפיסה החיובית שלהם. ויש מקרים שהם כן מתרגמים פסוקים בצורה מילולית, גם אם זה נשמע כהגשמה, וגם מתרגמים מילולית פסוקים לגבי רגשות שמיוחסים לאל. תראו, הרמב״ם אומר בצורה כדרכו שיש מקומות באונקלוס שהם משובשים. שלא יכול להיות שאונקלוס כתב את זה, כי חלק מהדברים שהאונקלוס מתרגם זה ודאי לא בצורה רמב״מיסטית. אוקיי? אז הרמב״ם אומר, אז זה משובש, זה לא יכול להיות. אמרת, נראה איך הרמב״ם מדבר על הלשון של התורה משתמשת בה. אבל פה גם יש מחלוקת מחקרית לגבי מה התיאולוגיה של חז"ל לגבי התנ"ך. הדעה הרווחת כיום בקרב החוקרים, אני חושב שבעיקר הודות לרמב״ם, זה שהתנ״ך בהחלט שלל את הגשמות האל. הגשמת האל הוא לא מוכן לזה. הרמב״ם עצמו מקדיש נתח משמעותי מכתביו לשליית הגשמות, בעיקר באיזה חיבור? המורה נבוכים, נכון? שם איזה עטרה לראשו. כנראה על רקע תפיסה שהייתה רווחת באותם ימים, איפה? באשכנז, אני מזכיר שלמי נכתב הספר מורה הנבוכים? לנבוכים, נכון, בדיוק. ולכן, בקרב יהדות אשכנז אנחנו יודעים ששררו כל מיני תפיסות שמגשימות את האל, שברגע שהרמב"ם פרסם את כתביו והפולמוס הוכה כדרכו, אז בעצם מה שנקרא, כבר היום זה נשמע מאוד 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 רחוק, אבל גם רבי יהודה הלוי בכוזרי ורס"ג בספר האמונות והדעות שלו, וגם רבי נחמן בן פקודה בחובות הלבבות, הם כולם עוסקים בסוגיה וכולם מנסים לצקת טיעונים הגיוניים למה יש לשלול את גשמות הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא מרבים לעסוק בתוקף של עיקרון שליית הגשמות. לעומת זאת הרמב״ם, איפה הוא שם את זה? העיקר השלישי. כלומר, המציאות, האחדות האל, כאילו זה ודאי, כן, בטופ 2 זה ודאי מתחייב המציאות, אבל הוא בוחר שהעיקר השלישי יהיה שליית הגשמות. זה מבחינתו מעל הכל, ובאמת צריך להגיד שמבחינת הרבה, מי שלא מאמין בזה, אז יש לו גדר של כופר. זה נשמע קצת מוזר, כי בהרבה מובנים, כבר בסוף ימיו של הרמב״ם, כל המישורת עוקר. כלומר, אחרי הרמב״ם אף אחד לא יגיד שיש אלמנטים של גשמיות באל, אבל לפני הרמב״ם זה היה ממש מלחמה, והרמב״ם פשוט הכריע את הדבר הזה. היו הרבה יהודים בזמן הרמב״ם שהאמינו שלקדוש ברוך הוא יש גוף, או בחינת גוף, או משהו כזה, ולא רק שהם האמינו בזה, הם תוקפים את הרמב״ם. איך אתה מעיז לחשוב אחרת? איך אתה מעיז לכתוב אחרת? עד כדי כך, הרמב״ן כותב איגרת לרבותינו הצרפתיים. כן, שהם החרימו את כתבי הרמב״ם, ומה מדבריו עולה שאחת התלונות שלהם הייתה של אותם רבותינו הצרפתיים, זה למה הרמב״ם אומר שלמעלה אין צורה בתבנית. איך יכול להיות שהרמב״ם מעיד למור שהקבוצה לאלוקות אין לה צורה בתבנית? זה מופיע בכתבי הרמב״ם. קצת עסקנו בזה בתחילת הסדרה, מי שזוכר, על עיקר ותפל ביהדות. אבל בואו נראה, תראו במקור בית, רמב״ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה זין. חמישה הם הנקראים מינים, האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יותר, האומר שיש שם ריבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, לכן האומר שאינו לבדו ראשון וכו' וכו'. כל אחד מחמישה אלו הוא מין. על זה משיג הרעבד, הרעבד, רבינו אברהם בן דוד על הנעל, ואומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף בעל תמונה, אמר אברהם, ולמה קורא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו, הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות, המשבשות את הדעות. כאילו, מהרייבד, כאילו, מה? יש כמה אנשים שיותר גדולים מהרמב״ם, שהם בטוחים ש... שיש לקדוש ברוך הוא בחינת גוף. כלומר, לדברי הרמב״ם, מי שסובר שניתן להגשים את הבורא, שיש לו גוף עם מהות גשמית, הוא בכלל מין ואין לו חלק לעולם הבא. והרייבד אומר, לא. הוא בסך הכל טועה, אבל הוא לא מין. זאת אומרת, הרייבד לא מסכים איתם. אבל הוא אומר, זה טעות לגיטימית. פדיחה. אבל זה לא טעות קונספטואלית, שאתה הפתעה מצבית, עד כדי כך, בסיסית, דברים כאלה. לכאורה, מה זה גדולים וטובים ממנו? לדעת, הרייבד, אולי כוונה שהם גדולים וטובים מהרמב״ם עצמו, אבל החזוניסט אומר שלא, אלא טובים מגוף שלישי הכי טובים מאיתנו, לא ממנו, בסדר. וכמה אנשים בעם ישראל חשבו ככה גדולים. בכל מיני הרמב״ם סובר, שאף על פי שלא צריך להגשים את האל, אבל מי שמגשים את האל, זה לא הופך אותו להיות מין. ולכן מי שטעה בהשגת המסקנות, מביאור האגדות שמשבשות את הלב, את הראש, אז הוא טועה, אבל הוא לא כופר, ויש לו חלק לעם הבא. גם רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, שהיינו בתחילת הסדרת השיטה שלו, על סידור העיקרים, גם הוא, בדומה לרייבד, טוען שמי שטעה, בגלל הלימוד שלו, הוא לא בגדר כופר, הוא בגדר טועה. בוא נחזור עכשיו לרמב״ם. בעקבות תרומתו הכבירה של הרמב״ם לעניין של שלילת הגשמות, הרב קוק כותב באחד ממאמריו לאחדותו של הרמב״ם, תראו מקור ג' למאמרי הראייה, ואני תמה, איך נוכל להעלים את עינינו מלהחזיק טובה לרבנו הרמב״ם על עבודתו הגדולה בספר המורה, להעמיד את יסוד קדושת האמונה על טהרתו, ולהרחיק את האבלים הנוראים של ההגשמה באלוהות מעל גבול ישראל. נקרא לנו לתאר מה היה גורל האמונה לולא עבודתו הקדושה הזאת. ומפעלו זה גרם שברוך הוא, בכלל, שברוך השם, שבכלל תמה ונחרטה האמונה טעות זו מלב האומה כולה, ונקבע יסוד בכל לב בעיקר הדת, להאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. הספר השיטתי ביותר, הרדיקלי ביותר והמשפיע ביותר בסוגיה זה מורה נבוכים של הרמב״ם. הרמב״ם מאוד מאוד קיצוני ומאוד מחמיר בשליית הגשמות. ועם זאת צריך לדעת, נגיד את זה ביושר, בכנות, שהפילוסופיה של מורה נבוכים היא מאוד יונקת משורשים שנטועים או בפילוסופיה היוונית, נקרא לה בשמו אריסטו, נכון? כי כתבי אריסטו הגיעו לרבנים יהודים באמצעות תיאולוגים מוסלמים שתרגמו את כתביו, אבל הרמב״ם מושפע מאוד גם מפילוסופים ערבים, מוסלמים, מפרשנים לאריסטו. מי שמכיר את אלפראבי, או את איבן סינה, יותר מוכר טיפה, הוא גם מושפע מהם. ולאורך כל מורה נבוכים, לא נספור פה כי זה עשרות פעמים, הרמב״ם מסביר שתפיסת הגשמות דומה לעבודה זרה, אפילו חמורה ממנה. תראו דבריו במקור ד', אני רואה כופר במי שאינו מאמין בשלילתה של הגשמות. חרב דבקותו החזקה בשלילת הגשמות, הרמב״ם מנסה לשמור על נימוקים נכונים לדעה הזאת. הרמב״ם בסופו של דבר מתפלמס פה עם נימוקים שלדעתו הם לא מוכיחים את זה בצורה טובה. בעיקר הנימוקים של הפילוסופים המוסלמים. אבל גם אם אלו בסופו של דבר משרתים את העיקר החשוב הזה, כותב במורה נבוכים פרק ע"ו, דרכיהם של המדברים, כוונה הפילוסופיה המוסלמים, וטיעוניהם של ההגשמה חלשים מאוד. ולכן הרמב"ם מקדיש מאמצים אדירים, לא פרופורציונליים לשאר כתביו, כדי להסביר את הלשון הגשמית שהתורה נוקטת בה ביחס לאלוקות. והוא מקיים פה, הוא מעמיד פה פרשנות משוכללת, שבעצם מבארת את הלשון הגשמית כמטאפורה. מטאפורה למה? בעצם מטאפורה להיבטים הרוחניים של ההתגלות האלוקית. אבל עדיין, צריך לשאול, אז למה התורה סיבחה אותנו ודיברה במושגים האלה? הרי זה לשון שהיא מועדת, כמו שאומר מועד, זה מועד להביא אותנו די טעות, ליחס הקדוש ברוך הוא הגשמה, כמו שאנשים האשכנזים טעו בדורו. ולכן על זה משיב הרמב"ם ממקור ר', מורה נבוכים חלק כ"ו, חלק א' פרק כ"ו, הוא, הקדוש ברוך הוא, תואר בתארים המצביעים על גשמות, כדי להורות על כך שהוא התעלה נמצא. שכן אין המון משיג ברגע הראשון מציאות זולת מציאות של הגוף דווקא. לדעתה, מה שאינו הגוף המתוך הגוף אינו נמצא. לדברי הרמב״ם, התורה משנה בתורים גשמי יחס לאלוהים, למה? כי זאת השפה היחידה שבאמצעותה התורה יכולה לדבר עם מי? עם הפשוטים, עם העם, נכון? עם המון העם. ולכן האנשים הפשוטים, הם רואים רק מציאות גופנית, גשמית, בתור מציאות אמיתית. כן.
הבנתי למה,
כאילו הזמנו למה בתורה עושה ככה, מאיפה הרמב"ם מבין שזה מה שהתורה עושה? כלומר, האם כל התורות לוגיות או שהוא מבין את זה בתוך התורה עצמה? כלומר, שהאלו לא בשביל... לא תעשה לך פרסמת כל הזמן. הבנתי. אבל הוא מחלק את זה כעיקרון הלאה. לא ראיתם כל תמונה. למה זה נאמר ויתעצב בליבו וינח מר דניו ויראה בדמותנו? בשביל לסבר, בשביל הפשוטים בעם. אני מזכיר, מורה נבוכים, נכתב לה... לנבוכים.
כן, אני אומר, זה לא עיקרון שהוא, אם הוא כל כך יותר חשוב מעבודה זרה שמסכלת כל שנייה, אבל אם הוא כל כך לא, כאילו לא מפורש בכלל.
מה לא מפורש? לא הבנתי.
של האלו לא בשמי.
גם, הרי קראנו פסוקים.
לא, אבל כן היו ברורים להרבה מאוד, הרי זה פה, שהרבה גדולים שכן, לא אומרים את הפסוק הזה, זה לא דווקא מובן.
לא, הם לא כל הפעמים, למרות הפסוק הזה, הם דמיינו את המציאות הגשמית. אז אני חושב שהרמב"ם יגיד את זה בהמשך, ואם לא, תעיר לי ונחשוב ביחד שוב פעם, בסדר? בכל מקרה, לדעת הרמב"ם, אומר, התורה כתבה ככה בשביל המוני עם, אבל היא מצפה מהאנשים שיתעלו מעל זה, מעל הרמה הזו, ולהגיע לרמה שמבינים שכל זה משלים.
אז לא אכפת שהמוני עם יחשוב שאלוהים גשמית, לא אכפת לפי הפירוש שלו.
זה שוב פעם, זה סיכוי וסיכון. התורה, אנחנו לוקחים את הסיכון שאנשים יטעו, אבל כמעדיפים את הסיכוי שהם יבינו מה שמדבר בשפה שלהם בהקשר הזה. אז אנחנו רואים פה את התפילה, התפיסה הריאליסטית של הרמב״ם, שצריך להתקדם בהדרגה לאט לאט, עד שתבין שאין גשמות. והרמב״ם מוסיף שהתורה הייתה סלקטיבית בבחירת התארים שמיוחסים לאל. מקריא לכם, כל מה שהוא שלמות אצלנו, הוא סב על האל, כדי להצביע עליו שהוא שלם מכל בחינות השלמות, ואין בו שום חיסרון כלל. לכן כל מה שהאמון משיג שהוא חיסרון או היעדר, אז אישה לתאר בו את האל. אני אחזור למשפט הזה, כל מה שהאמון מבין שיש בו חיסרון או היעדר, אז אישה לתאר בו את האל. שימו לב לניסוח הזהיר של הרמב״ם. הוא מדבר על כל מה שהוא שלמות אצלנו. מבחינה מהותית, אין הבדל לנומת השבר ברוך הוא שהוא יורד על העולם, או שנאמר עליו שהוא ישן וחולה. כי כל האמירות האלה מתייחסה קדוש ברוך הוא שהוא הוא גשמי. וגשמיות זה הגנאי האולטימטיבי של האלוקות, בעיני הרמב״ם. אבל בעיני בני אדם, כושר הליכה ותנועה ותזזיתיות זה מעלה. ישנוניות, מחלה, אלו חסרונות. ולכן מייחס קדוש ברוך הוא שהוא קל תנועה ולא חולה. לכן הדימויים של התורה הם רוצים להעביר את המטרה אחת. להעביר את המסר שהקדוש ברוך הוא חי, הוא קיים, הוא פועל, והוא שלם בכל שלמות שאנחנו לא מסוגלים לדמיין. כמובן, הרמב״ם מצפה, הוא אמר לזה מקודם, שאדם יגיע לדרגה שהוא יבין שגם הדימויים החיוביים שהתורה נוקטת בהם, הם לא מתארים באמת את הקדוש ברוך הוא, שהוא לא גשמי בכלל. ולכן הרמב״ם כן שואף, הוא חותר ש... נסיר את כל הדמיונות שווא, ואת כל הדברים שהגיעו מגיל הילדות, כמו שהמורה נבוכים כותב, הוא כותב במורה נבוכים. ופה בעצם הרמב״ם שם את משענתו על מימחה של חז"ל, מכירים אותה, דיברה תורה, כלשון בני אדם. אבל צריך לדייק איזה שימוש רמב״ם עושה בביטוי התלמודי הזה. מה זה דיברה תורה בלשון בני אדם? שכל מה שבני האדם כולם מסוגלים להבינו ולתת מחשבה הראשונה, הוא אשר יוחס כהכרחי לאל יתעלה, כך אומר הרמב״ם. המשמעות המקורית של האמרה הזו היא שונה מאוד מהמשמעות שהרמב״ם מבקש לצקת בה. תראו את אחד ההזכורים של הגמרא בגמרא. מקור ו', ברכות דף למד א'. נכון? אומרת חנה לאלי הכהן, אם ראות תראה. תראה, בית הקדוש ברוך הוא, נכון? אחרי שהיא רוצה שיהיה לה ילד, נכון? אם ראות תראה. אמר רבי אלעזר, אמרה חנה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, ואם לאו תראה, אלך וסתר בפני אלקנה בעלי, וכיוון זה מסתתרנה, שאני מסתתרת, משקו ישקות עם היסותה, ויהיה תעשה תומתך פלסטר, שקר שאני רק בנקטע, ונזרע זרע. כן, אז אני אסתתר, הוא יקנה לי, ואז אחר כך מזה אני אתעבר, כי היא לא זינתה. אני חלמן דאמר אם הייתה הכרה נפקדת, שפיר, סבבה. ללמן דאמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, נקבות ובזכרים, שחורים, יולדת לבנים, קצרים ארוכים, מה היא כלמה אמר? מה אם ראות תראה? דיברה תורה כלשון בני אדם. הגמרא דושת לדברי חנה, אם ראות תראה בעוני המתך, כן, את התפילה שלה שייתן לה ילד. אז אחד החכמים מציע שמה חנה אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו שאם לא יתן לבן, אז היא בכוונה תכניס את בעלה לסיטואציה הלכתית בעייתית, שהיא תחשד בזנות, ושהיא בגדה בבעלה, ואז לא היה ולא מיני ולא מקצתה, ונקטע ונזרע זרע. כן? אבל יש אחרים שטוענים שאין בפסוקים הבטחה לפקידת אישה הכרה אם היא נחשדה כסותה, ולכן הוא דוחה את הפירוש לכפיות ומסביר. מה אם ראות תראה? דיברה התורה כלשון בני אדם. כלומר שאין לדרוש כל מילה מיותרת, כי פעמים שהתורה מדברת כבני אדם, במילים מיותרות, ובלי הקפדה יתרה. כן, היה מוטב שלא יגידו את זה, אבל תורה אמרת בכל זאת. וזה ממש הפוך מהשימוש שעשו בזית המשל של בני אדם, כמו שבני אדם, לא מדברים מדויק, כמו שבני אדם, מדברים, מחפשים מינים שלא לצורך, אז ככה גם התורה דיברה עכשיו בצורה שהיא לא לצורך. וזה לא ההבנה הפשוטה של כולנו, מה דיברת על לשון בני אדם? שנסבר את האוזן בדברים האלה. ולכן, חז"ל מביאים את הביטוי הזה כדי לומר שיש להבין פסוק מסוים כפשוטו המילולי, ולא לדרוש אותו. והרמב״ם, הוא מביא את הפסוק הזה, למה? שאומר שאי אפשר להסתפק בפשטות המילולית שלו, וזה באמת מה שנקרא נדבך מאוד בסיסי של הרמב״ם, גם במשנה החברתית שלו, מה היחסים בין החכם לבין המון העם, מי שלמד הלכות דעות, אז יודע, מכיר את זה משם. בכל מקרה, ראינו שמה הטיעון המרכזי של הרמב״ם, במורה חלק א' פרק אפיו, הטיעון המרכזי שאפשר להשתמש בתיאורים גשמיים, אבל בתור טכניקה חינוכית. כדי להעביר את המסר על קיומו ומציאותו של הקדוש ברוך הוא, וזה כמובן מיועד לאנשים שהם לא מבינים ויכולים להפנים שיש דבר קיום שהוא לא פיזי. כן.
מיועד הוא רק לשון בני אדם בגמרא, ובגלל שזה לא לשון בני אדם של כאילו השם לא יכול לראות, אבל כל זאת אמרנו את זה, זה כאילו לשון הליכות, בני אדם נוהגים בו ולכן הוא צריך לדרוש.
בסדר, זה מה
שהרמב"ם מדבר עליו.
לא הבנתי.
הדיבורת רואה של לשון בני אדם, שהגמרא אומרת, זה לא מה שהרמב״ם מתאים.
זה מה שאמרתי מקודם, שהרמב״ם מפקיע את הפרוש הפשוט בגמרא, כן, רק מחזק מה שאני אומר, נכון? אבל בהמשך מורה נבוכים בפרק למדי, הרמב״ם כותב לכאורה דברים הפוכים לחלוטין, וככה הוא כותב בפרק למדי. אל תחשוב שכל מה שהקדמנו בפרקים הקודמים בדבר חשיבות העניין, היותו נסתר, הקושי להבינו ומניעתו מן ההמון, כולל את שילת השלב וכולי. אין הדבר כן, אלא כשם שאו לחנך את הילדים ולפרסם להם שהמון האל יתרומם ויתעלה, ושאין ראוי לעבוד את זולתו, כך כן ראוי שיקבלו ויבינו שהאל אינו גוף ואין דמיון בינו ובין הבורא, וכלל בשום דבר מן הדברים. כלומר, ראינו שלדעת הרמב״ם צריך להסתיר מן ההמון עניינים רבים בכל ההגות המטאפיזית, ולכן הוא אומר, שלילת ההגשמה זה לא אחד מן העניינים האלה. כל יהודי צריך לדעת ולהאמין שאלוהים הוא לא גוף. ולכן הרמב״ם כולל את האמונה הזאת גם בי"ג עיקרי האמונה שכל יהודי צריך לדעת. אבל בהמשך פרק למדי, מן החלק הראשון של מורה נבוכים, הרמב״ם מונה חלק מהעניינים שצריך להסתיר מהמון העם כי הם לא בשלים לזה. אבל את הדיון על התארים, איך לשלול אותם ממנו יתברך, מה המשמעות של התארים שמיוחסים לו, וגם הדיון בבריאה, מה שהוא ברא, ובתיאור הנהגת העולם והשגחה וכו' וכו', כל אלה זה כבר סתרי תורה. מה זה נבואה וכו', וזה הסודות העמוקים ביותר שאותם לא צריך לדבר עליהם, והם נזכרים בדברי החכמים, בדברי הנביאים, סבבה. אבל זה דברים שלא רואים לדבר את הממון העם, רק בראשי פרקים. אבל שלילת ההגשמה, את האלמנט הזה, את העיקרון הזה, את העובדה שאין שום דמיון בין המציל הקדוש ברוך הוא, זה דברים שצריך לדבר במפורש ולהעביר לכל אחד, מילדה קטנה בגן ועד סבתא בת 80, כולם צריכים לדעת את זה, כלומר ללמד את זה בצורה של מסורת, בלי הוכחה, אלא אל תיכנס לשכל. פה זה אירוע שהרב אומר, אל תיכנס לשכל, בצורה של מסורת, מאמא לבת, מאבא לבן, ולכן דיברנו פה לכאורה סותרים לגמרי, כי בפרק הבא, ושם הוא מסביר שהתורה הסכימה שבשלב מסוים, כצורך שעה חינוכי, יהיה אפשר לדבר בלשון בני אדם עם מברך השם וכו', ופה אומר לא, בשום שלב אסור לעשות את זה. ולכן, כבר המפרשים הראשונים על המורה נבוכים, מציעים איזה כל מיני פתרונות שונים ומשונים, מה אנחנו עושים עם, עם הדברים האלה, אז יש שמסבירים שיש פה שלבים שונים בהתפתחות, אוקיי? בשלב הראשון אפשר לאפשר להניח שהילד יאמין שאלוקים הוא גשמי. ובשלב השני צריך להסיר ממנו לגמרי את האמונה הזאת. הבעיה בפירוש הזה היא שבפרק למדי משתמע שגם האדם הפשוט ביותר, ואפילו ילד, גם לא אסור להאמין בזה. לכן זה לא תירוץ פשוט. לכן יש תירוץ אחר שמה הוא מסביר. הוא אומר, יש לחלק בין המדיניות החינוכית של התורה למדיניות החינוכית שלנו. התורה קובעת את הרובד הבסיסי ביותר. שמחנכנו קודם כל, תדע שיש אלוקות. מה זה בדיוק אלוקות? אם זה ברבי או איזשהו אלמנט אחר מיחידת החילוץ, לא משנה, בסדר. אבל העיקר שיש אלוקות. אבל כשניגשים לחנך את ההמון, צריך להסביר אותם על שליית ההגשמה. ולכן, כאילו, זה יכול להיות מצמצם את התורה, כי זה מה שהתורה בתור טקסט, הוא טקסט שהוא נגיש לכולם, אבל היא לא יכולה להביא את זה בצורה יעילה, ולכן בשלב היסודי של הידע, היא כן דיברה אותה כשם בני אדם, יש את העיניים של השם, את הרגליים של השם, את הלב של השם, מתוך הבנה שבהמשך החבר'ה יגדלו, ויבינו יותר שלא צריך להגיע להגשמה. אפשר להציע תירוץ נוסף, להגיד שיש פה איזושהי התפתחות בהבנה של הרמב״ם, שבדור מקבלי התורה היה אפשרי להשאיר את הדור הזה באמונת הגשמות, אחרי הכל הם אכלו מן, הם ראו כל שפם שם, הם ראו את הקולות, הם ראו את הלפידים, את האש, אז הם חוו דברים, כי אי אפשר להסביר להם בצורה אחרת. אבל בדור שלנו חייבים להעביר גם להמון את שליית הגשמות, וזה מה שכותב הרב קוק תראו במקור זין, כמה שהאומה חייבת לרמב״ם הרבה, על זה שהוא הנחיל את העיקרון בצור, של שליית הגשמות הכוח שיטתית ויסודית, והרב קוק כותב בעריכות דברים מאוד מאוד מעניינת, על שליית הגשמות, פה הבאתי פה קטע אחד מאיסורים ממרקים, אבל זה מופיע בכמה מקומות. שימו לב מה כותב הרב זוטר. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפלים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. תמיד צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות קוזמים, של פחד שב, של תכונות רעות, של העדרים וחסרונות. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בתה לגמרי, לגבי מה שראוי להיות משוער, או מה שראוי להיות משוער, אינו לכלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אם אומרים על דבר הטוב, או על דבר החסד, המשפט הגבוה והתפארת, וכל משהו חיים ופאר החיים, או הדבר האמונה והאלוהות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת מקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות, כמו הוויה, אלוקים, כן וכולי, שדי, והכינויים בין העברים ובין הלועזיים, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וחיה מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, אפילו אלוהות עצמה, בשם אלוהים הגדרה היא. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כמזרחות ניצוציות, ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים ידי כפירה וכולי, אני מדלג פה לשתי שורות האחרון במקור. נקרא את זה ככה. את המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבוא הליך על דעת, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, מפני ההרגל והדמיון הילדותי. זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה, שתמיד אנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד, וביותר בתקופת דעת יותר בהירה. לדעת הרב קוק, גורם מרכזי, שהוא טריגר אגרסיבי, דומיננטי, של החילון, שהחל בתקופת ההשכלה, זה כל התיאורים והכינויים שכתובים בתורה, שכביכול מגדירים את האלוהות. פה, לכן אומר הרב זטל, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. כלומר, ההגדרה, אומר הרב קוק, זה אלילות רוחנית. כל משמעות שאני אתן לקדוש ברוך הוא, עלולה להיראות כהגדרה חיובית.
מה עם ההגדרה שלילית?
ולכן, בהמשך, איך הרמה מתאר? אתה לא יכול להגיד שהוא גדול. מה אתה כן יכול להגיד?
שהוא לא קטן.
שהוא לא קטן, או שאין גדול ממנו, או משהו, על דרך השלילה, אלמינציה. לכן, עכשיו בוא תעמוד כשר רגליים ותתפלל תפילת שמע עשרה ברכה ראשונה. בואו ודאי שקל גבל תלנו וקל ראיו, הקל ה... הלא קטן. ה...
לא
ביישן. אתה גם סקר, אתה לא ביישן.
לא פחדן.
הלא פחדן. סוף כן, אתה כל דבר צריך על דרך השלילה, ולכן, תקעו, שבוע הבא, כינור דוד. אבל גם שבוע הבא, אתה תשאר בצריך עיון, כמו שאומר רבי נחמן, אוקיי? נלכו לכיוון אחר לגמרי, בשעת הגשמות. אני פותח פה ספוילר, כי כל תורת הקבלה, פה אחרי של השיעור הגבוהים יותר, אחרי התיבה על ספירות, זרוע ימין, חסד ימין, ייחוד, נישוק, חיבוק, יש לו פרצוף כזה, פרצוף אחר, כאילו מה זה עיני השם? חביבי, יש אורות היוצאים מן העיניים, יש מהאוזן, מהחוטם, מהפה, יש דברים יותר מורכים, כאילו, אנחנו, יהיה פה טוויסט מעניין בשבוע הבא. אבל תבואו, כי הסדרה הזאת היא רק פעם בארבע שנים, הסדרה, ותהיו בשיעור ד' ותהיו בצבא, נגיד, לא תשמעו אותה. לא משנה, לענייננו, בכל מקרה. ולכן, מה בעצם אומר הרב קוק? הפרדוקס הזה של התיאורים של הגשמת האל בתורה, זה אחד הטריגרים הכי דומיננטיים שהובילו לחילון, שהובילו לכפירה בסוף המאה ה-19, שתציינו את המאה ה-20 מארץ ישראל, ולכן כל משמעות שאני אתן לאלוקות, יוכל לתפס כחיובית, ולהוביל לדברים לא פשוטים. ולכן איך הרב קוק קורא לאלוקות, ופה הוא משתמש במושג שטובע אותו אריזה לקדוש, בקבלה, בקבלה לא אומרים השם, כי י' כו' כי זה כינוי פסוק זעיר אנפין. כי גם לא אומרים אלוקים, אלא איך אומרים השם בקבלה, קבלת האריזל? אין סוף, אין סוף ברוך. אין סוף ברוך, או אור אין סוף ברוך, בהקשר הזה. ניכר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף. כלומר, זה הגדרה, שמה הגדרה שלה? שאין גבולות. עכשיו, בזה שאתה מגדיר שאין גבולות, אז אתה מעקר פה כל יכולת להגשמה, כי אין גבולות, זה הגשמה שהוא גשמי, שהוא ניכר בעניין הזה. ולכן, בגלל שזו הגדרה שאי אפשר לצמצם או לתחם אותה, אז כל התיחום והצמצום של התכונות לא שייכות אצל הבורא. אגב, בספר האחרון של הרב קוק שיצא לאור, שזה הספר שנקרא... לא, לנבוכי הדור. כן, שמעתם על נבוכי הדור, הייתם אולי בחטיבה שזה יצא, לא הרבה לפני, הייתי פה לפני כן קצת. ושם הוא מסביר ששלילת הגבולות או המגבלות מהאלוקות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו חופש פעולה, מוחלט. כי אם הוא רק אל של חסד, אז הוא לא יכול לעשות דין. אם הוא רק אל של דין, הוא לא יכול להיות רחום וחנון. ולכן בזה שהקדוש ברוך הוא אין לו שום גבולות ואין לו שום מגבלות, אז הוא... יש לו בחירה חופשית לעשות מה שהוא רוצה. בהקשר, בזה הבאתי פה שיעור הכנה לשיעור ב', הכנה לצבא, אז באתם, אתם יש לכם טייטל של בין אישים, גם אם אתם כופרים ולא מעניין אתכם כלום, וזה לא בישיבה שלנו, ברוך השם, מקווה, לפחות לא במחזור הזה, אז אתם לא יכולים, כי יש לך טייטל של בין איש, אז לא יכול להיות, בזמן התפילה, אתה לא נמצא בתפילה, קורא עיתון, כאילו הקדומה, אתה עוקץ אותה לו, כל הביילישים ככה, נכון? זה עניין של חילול השם וכולי. בכל מקרה, פה הם אומרים של הקדוש ברוך הוא, שלילת הגשמות היא מבט האלוקות לבחירה חופשית מוחלטת, זה בניגוד לתפיסה הדטרמיניסטית, שהאלוקות היא חוכמה אוטומטית, שכפופה לחלוטין לתבונה, ולכן היא לא חופשית להכרעה רצונית, תפיסה שיותר רווחת בבית המדרש אריסטוטלים, אפשר את זה תלשיה עם עד היום, מאוד מאוד חזק איך הם מקבלים החלטות, באמצעות גורל. נטיל גורל, כמה פסוקים מהקוראן וזה, כי הכל זה טרמיניזם ככה.
חב"ד.
מה? חב"ד זה משהו אחר. אני מוחק פה מהפרוטוקול את ההערה של תואר, אני לא אומר שאני בעד לפתוח באיגרות, אף על פי שזה עובד ודאי, וזה מוכח, אבל זה כבר דיון לפני עצמו בעניין הזה. בכל מקרה, אז עכשיו יבוא תואר ויקשה. ומה התואר יקשה? אבל חסדאי, אני הייתי בבית כנסת, ופתחתי את הסידור, וכתוב שם ברוך אתה, מה כתוב? יודקבבקה. אופה, אז יודקבבקה. למה יודקבבקה ולא יודקה צדיק מם, סופית? למה יודקבבקה? רגע, רגע, אתה מה, רגע? יש אלוקים, יש אלוקינו, יש גדול, הגיבור והלא קטן שלך, ונכון, הרבה דברים אחרים ש... רגע! ולכן, מה אומר הרב קוק? גם שאדם מאמין, ואני חושב שתואר הוא התקבל לפה אחרי השבוש, אז חזקה שהוא מאמין, אז הוא יכול לעשות שימוש בשמות הקודש, רק בצירוף הידיעה, איך אומר פה? שכל אלה אינם כי עם הזרחות ניצוציות, ממה שלמעלה מהגדרה, ואילולי ידיעה זו, היו גם הם על ידי כפירה. כמו שהיינו ביסורים ממרכים של הרב קוק. כדי לא להשאיר את המאמין בתחושת ניתוק ואיזשהו אמורפיות וחוסר בהירות כזאת גדולה, חוסר הגדרה, אז כל שמות השם והגדרות והכינויים, זה בדיעבד לגרום לנו סוג של קרבה. כן, טוב, כן, זה מידת הרחמים. אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. הוויה, בסדר, וכן על זו הדרך. ולכן, מבחינת המאמינים, שאני נותן שמות לאלוקות, זה לא ביחס להגדרה, אלא זה ביחס לקרבה. השמות מאפשרים לי להתקרב. כן, אחד הפעמים שאני גדלתי במקום שבו עוקרים לרב, הרב, שם הפרטי, פתאום אתה אומר, הרב, אז אמרו לי, מה, אני ראש ישיבה לדבר עליו בגוף שלישי. הרב בעצם התכוונת, לא, הרב התכוון, או לא, 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 לקח לי הרבה זמן להתאפס על איך אני מדבר בלשון רבים, אוקיי? בעניין הזה, כי זה לא קרבה. ולכן כל הצורך בשמות זה לייצר איזשהו איזון של קרבה שאני יכול להתייחס אליו, ברוך אתה. מה אתה רוצה להגיד? מה הוא? לא יודע, הוא יצא לטלפון, לא יודע מה הוא רוצה להגיד. אבל מה אתה? אתה נוכח פה, אתה נמצא. אז זה היה זה, כן.
אם אי אפשר, אם הגדרת הקדוש ברוך הוא היא כפירה, וכל הגדרה אפילו לוגית היא מורידה מאינסופיותו, האם אפשר, אם זה אומר שאני לא יכול להגדיר את מעשה השם על ידי הלוגיקה?
זה לא פשוט. כי כדי להגדיר אותו, יש למצד אסור להגדיר אותו, מצד שני, אני כן רוצה להתייחס אליו. אז איך אני יכול להתייחס לדבר שהוא לא... לא, שהוא לא מוגדר. אוקיי? אז הרב מעשה לקרות בין הטיפות שירות בשביל הרבש, כלומר, אני מגדיר אותו, אבל לא בהגדירה. ולא בהגדרה מצמצמת. אלא בהגדרה על דרך השלילה. כדי לא להגיע פה לכפירה או לעלילות או דברים כאלה. ופה הרב קוק מציע פה איזשהו התקדמות. ודאי שהוא אינסופי, אבל כדי שאני אוכל להתייחס ולדבר איתו, אז יש לי היתר לעשות שימוש בשמות קודש מסוימים, אלוקים, אתה וכו' וכו', אבל צריך לזכור שזה, כתוב ברוך הוא לא יודקבבקה, גם אם יעשו למחוק את זה מהלוח. הוא אינסוף ברוך, הוא שמתגלה עליה עכשיו בתורה של יודקבבקה.
אתה לא יכול להגיד שהשם יכול לברוא גירוש נשוי. או משולש מרובה.
או אבל שאולי יכול להרים. בסדר, זה חלק מהפרדוקס שצריך להתמודד איתו. עכשיו פה אני אגיד, וזה מה שמביא אותי לספוילר לשיעור הבא, שבשבוע הבא בעזרת השם נתמודד עם איך תורת הקבלה, תורת החסידות, לעיקרון שניית הגשמות של הרמב״ם, בתורת הסוד, כפי שאמרתי, יש שימוש מאוד מאוד מפורט ורחב בשמות קודש, בתארים, במילואים, בכינויים, במכינות שונות באלוקות, מצד אחד, מצד שני, גם שם דרגש, אני בשרי חווה אלוקה. כלומר, אני חליבת הקדוש ברוך הוא, איך? לפי הגוף, ספירת החסד היא קו ימין, יד ימין, הגבורה היא זרוע שמאל, וכן על זו הדרך, היריחיים זה נצח והוד, אבל כל זאת ועוד זה כמובן מתנגש חזיתית עם העיקרון של הרמב״ם, אבל כותרת הסדרה שלנו זה מדגים אל המידות, על פי עיקרי אמונה, על פי הרמב״ם, על פי החסידות, אז נראה שזה לא מתנגש, אבל כל זאת ועוד, בשבוע הבא, רגע, שאלה שלא עניתי או שהתיישב על לבך? התיישב, אז אתה יכול לשבת, סתם, מעולה, שירבו השמחות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.